מפרשת השבוע שעבר, היינו מפרשת פנחס. פרשת פנחס, הרבה עניינים שונים כלולים בה, ונראים לפעמים כבלתי תלויים לגמרי זה בזה, ולא תמיד הקשר ביניהם ברור. הנה אחרי השכר הניתן לפנחס, בא המפקד. המפקד של הדור השני ליציאת מצרים, דור באי הארץ. אותו מפקד המקביל למפקד הראשון בחומש במדבר, מפקדו של דור יוצא מצרים. לאחריו באים סדרי המחלאות, לאלה תחלק הארץ. ואחרי זה באים פיקודי הלוי, שאיננו בין נוחלי הארץ. אחר כך מעשה בנות צופחת, הדורשות ירושה מכיוון שאביהן מת בלי בנים. ואחרי זה, היום השם אל משה, עלי אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה. כבר אמרתי שלכאורה לא ברור הקשר שבין הדברים, והמדרשים מנסים לדלות מתוך סמיכות פרשיות זו רעיונות ולקחים כדרכה. השאלה אם כן היא למה נסמכה פרשה זו לפרשה זו. נסתכל תחילה בסמיכות שבין מעשה בנות צלופחד לבין הפרשה הבאה אחריה, עלי אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך. הרי לכאורה אין כל קשר בין הדברים. ובוודאי אין הפרשה הזאת נראית כתובה במקומה, כי בעצם מקומה היה בפרשת זאת הברכה לפני מות משה. במדרש שיר השירים נאמר על עניין סמיכות הפרשיות, מדרש הבא על הפסוק נבו לחייך בעבורים צוואריך בחרוזים. כן, הם ניצלו את המילה חרוזים למען דרוש עליה את המדרש על סמיכות פרשיות. רבי לוי בשם רבי חמא בחנינא אמר, אלו פרשיותיה של תורה, כלומר החרוזים האלה, אלה פרשיותיה של תורה, החרוזים המקשטים את הקלה אשר אליה נאמר, נבו לחייך בתורים צוואריך בחרוזים. אלו פרשיותיה של תורה, שהן חרוזות זו בזו, ומושכות זו בזו, ומדליקות זו בזו, ודומות זו לזו, וקורבות זו לזו. כל מיני אופנים של סמיכות פרשיות נדרשו במדרש זה. אסוציאציות, מילוליות, ענייניות, דימויים שונים, ניגודים שונים, קשר סיבתי, מדליקות זו בזו, מושכות זו בזו, דומות זו בזו, קרובות זו בזו, והכל יחד נקרא חרוזות זו בזו. אם כן, לסמיכות הפרשיות שבין מעשה בנות צלופחד ובין עלי אל העברים הזה רואה את הארץ וראית אותה ונאסף דרמך, נאמר מדרש במדבר רבה. הידבר השם למשה לאמור, עלי אל העברים. הארץ אשר נתתי לבני ישראל. וראית אותה ונאספת אל עמך. מה ראה לומר אחר פרשת נחלות? אלא כששמע משה רבינו נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, סבר שנתרצה לו הקדוש ברוך הוא. אמר, הרי אני מנחיל את ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזירתי במקומה עומדת, עלי אל הר הברים הזה ונאספת אל עמך. נדרש זה רוצה כמובן להראות ואינו עושה זאת רק מקום זה אלא בהרבה מקומות כיצד עדיק כל אדם בחיים, כיצד מתקווה אדם, מצפה, אינו משלים על נקלה, כיצד חיבב משה רבינו את הארץ ולא יכול היה להשלים עם הגזירה. אך לצורך זה מנצל המדרש כאן דו משמעות בשפה. כי ידוע אפשר לייחס פועל עשייה ביחד שנעשו לנושא אל עושהו הבלתי אמצעי, אל המבצע הישיר, אל מי שעושה את הדבר בידיו ממש, ואפשר לייחס פועל ביחד שנעשו לנושא אל מי שאינו מבצע ישיר למי שהוא יוזם, כגון ויבן שלמה את הבית, כמובן לא שלמה בנה את בית המקדש ונאמר שם זירוש מי וכמה היו הפועלים החוצבים בבנים הקורטים את העצים וכולו. אף קרקע המדרש אשר פעמים רבות מייחס לפסוק אשר מובנו לפי פשוטו כמשמעו, ובא המדרש ומייחס לו הוראה מושאלת, הוראה מטאפורית, מוציא אותו ממשמעותו, כן נוהג המדרש גם להפך, לקחת פסוק שבפשוטו אינו כמשמעו, אלא שלפי פשוטו יש לו הוראה מושאלת או מורחבת, והוא תופס אותו דווקא בהוראתו המילודית המצומצמת, כגון במקומנו. הוא מפרש את המילים נתון תיתן כמשמעו, כלומר אתה בעצמך כביכול כך תופס משה רבינו את המילים האלה, אם הבין או אם רצה להבין אותם כך. אמר שמה הותרה הגזירה שהרי נאמר לי נתון תיתן, ולא ידע או לא רצה לדעת שנתון תיתן כאן פירושו תארגן, תסדר, תדאג לכך שבבוא הזמן תועבר להן המחלה על ידי מי שיהיה אז מוסמך להעביר מחלות. זוהי האחיזה הלשונית שישנה למדרש זה, שישנה לוויכוח זה או לאי הבנה זו של משה, שאמר כיוון ששמע נתון תיתן, אמר כבר נתרצה לי הקדוש ברוך הוא, שהרי אמר לי הרי אני מנחיל את ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזירתי במקומה עומדת, עלי אל הר הברים. אחר פרשת עלי אל הר הברים באה הפרשה שבקשת משה לרועה על העידה. לדבר משה אל השם למור, יפקוט השם אלי הרוחות לכל בשר, איש על העידה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם וכו'. כאן סדר הפרשיות הגיוני, שהרי אם כבר מדובר על מותו של משה, אם יש מקום להשלים את הסיפור ולדבר על העברת הסמכויות. החזל שוב נאחזו כאן בסמיכות זו להסביר בעניין העברת הורשת סמכויות רוחיות אשר הן אינן עוברות כדרך שעוברים נכסים חומריים מן המוריש לבניו ולקרוביו, אלא הם עוברים למי שראוי לו. כבר נאמר מסכת אבות בעניין זה, התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לה. וכן אנו מוצאים שלא יעשו בני משה את גדולתו, ולא נתמנו תחתיו, ולא ניתנה להם שום התמנות. במקום מינוי האיש אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, לא הוזכר אפילו שמם. בדברי משה ובתפילתו זו, שיזכות השם אלי הרוחות לכל בשר איש הביתה, לא נשמע שום עת לכך שביקש משה על זרו, שיבקש שיתמנו בניו תחתיו. כל בקשותיו ומאוויו, עד כמה שמצאו ביטוי להם בתפילה הזו, אינן אלא לטובת ישראל, ולא תהיה עדת השם כרצון אשר אין להם רואה. ואולם לא כך פרשו את פסוקנו חזר. הם הניחו שלא על מקלה התייאש משה מלראות את בניו יורשים את כבודו. ולכן אמרו, ושוב במדבר הבא, יזכות השם, מה ראה לבקש הדבר הזה אחר ציד המחלות? אלא, כיוון שישו בנות צורכת עליהן, אמר משה, הרי השעה שאת בא בצורכי. אם הבנות יורשות, בדין הוא שיושו בלנאי את כבודי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נוצר תאנה יאכל פריה. בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. יהושע הרבה שרתך והרבה חילק לך כבוד, והוא היה משכים ומעריב בבית הבת שלך, והוא היה מסדר את התפסלים ופורץ את המחצלעות. הועיל והוא שרתך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל, שאינו מעבי צחרו. קח לך את יהושע בן נון, לקיים מה שנאמר, נוצר תאנה, יאכל פריה. מעניין אגב במדרש זה, שמה שנאמר כאן בשבחו של יהושע, אינו דווקא בשטח האינטלקטואלי והלימודי. לא נאמר שהוא היה תופס ומוכר לדברי משה, ולא נאמר שהוא היה מחדש חידושים בחריפותו, ולא נאמר כאן שהוא היה הבקיא הגדול והזכן הגדול לכל תורת משה, אלא באופן מיוחד נאמר לשפחו שהיה דואג לכל אותה עבודה שחורה וכל אותם העניינים הטכניים הפשוטים. הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס המחצלעות. כלומר, התלמידים שיושבים על מחצלעות, היה הוא השם ליבו לכך שהמחצלעות יהיו במקומם והספסלים יהיו מוכנים והחדר יהיה כתיקונו, כדי שיוכל הלימוד להיות כפי שצריך להיות. כי זה נאמר במיוחד לשפחו, שלא בז לעבודה השחורה. אבל לעצם המדרש הזה, הפותח במילים מה ראה לבקש הדבר הזה אחר סיד המחלאות, העיר יפה בעל בעיר יצחק, שלא בא המדרש הזה לפרש סמיכות הפרשיות, שהרי פרשת יפקוד השם איש הלידה בא כאן במקומו אחר המאמר שנאמר למשה. בניו יורשים אותו. ואולם ברבר יצחק מוסיף, וחדילה לא הייתה כוונת משה לכבוד עצמו, עיקר כוונתו לטובת ישראל, שלא יהיו כצון אשר עיניים רואה, אבל נתאבה שיהיה המנהיג מזרעו. רצונו לומר שיהיה בזרעו איש הראוי להנהיג את הדת ישראל. וברבר יצחק מסיים בהערה מתודולוגית חשובה ואומר, ודרשות כיוצא באלה אינן באות מהכרח הכתובים, רק הם מן הסברה. וכמו שראו חכמי המדרש בתפילה הזו של משה רצון, אם כי כבוש ונסתר לראות את בניו במקומו, כך מצאו גם רמז קל למריאותו של משה שלא זכה לבוא לארץ. חזל שמו לב לכתל שיש בדברי משה בפרק הזין פסוק י' זין, איש הרעידה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאים ואשר יביאים. וכך פרשו כפל זה ותמיד ברח. משל למלך שראה אישה אחת יתומה, ביקש ליטול אותה לא לאישה, שלח לטובה, אמרה אין יקדאי להינשא למלך. שלח לטובה שבע פעמים ולא הייתה מבקשת. לבסוף נישאת לו. לאחר זמן כעס עליה המלך וביקש לגרשה. אמרה, אני לא ביקשתי להינשא לך, אתה ביקשת אותי. הואיל וכך גזרת לגרשני וליטול אחרת, אל תעשה לזו כשם שעשית לי. כך הקדוש ברוך הוא אמר שמואל בנחמני, שבעה ימים היה מפתה הקדוש ברוך הוא למשה שילך בשליחותו, והיה משה אומר לו, שלח מביאתי שלח לו איש לרים אנוכי וכולו, עד שפיסו הקדוש ברוך הוא והלך בשליחותו ועשה כל אותם הניסים על ידו. בסוף אמר לו, לא תביאו את הקהל הזה לארץ. אמר לו משה, ריבונו של עולם, אני לא ביקשתי להלוך, אתה אכילות, כלומר אכילות לשלוח אותי לפרעה ולמנות אותי מלך על ישראל. הואיל וכך גזרת עליי, אותו שיכנס, אל תעשה לא כתר שעשית לי, אלא אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אולם נראה עכשיו כיצד מבצע משה את המוטל עליו, את צמיחות האיש אשר איננו מזרעו, אשר יבוא תחתיו, ואת מינויו לעיני העדה. נאמר בתורה, קח לך את יהושע, סמכת את ידך עליו. בביצוע נאמר, ויסמוך את ידיו עליו. לא נאמר את ידו, אלא את ידיו. תוספת קטנה זו של י' דרשו עליה חזל. ויסמוך את ידיו, בעין יפה, יותר ויותר ממה שנצטווה. שהקדוש ברוך הוא אמר לו וצמחת את ידך, והוא עשה בשתי ידיו, ועשאו ככלי מלא וגדוש, ומאו חוכמתו בעין יפה. ואתה שאלה, המדרש אומר, וצמחת את ידך עליו כמדליק נר מנר, ונעתה מאותך כמערה מכלי לכלי. שאלתי, מדוע משל אחד זה של נר מנר אצל שמחת את ידך, המשל השני